שלום וברכה. אנחנו ממשיכים הסדרה שלנו בנושא של מדיטציה יהודית. מדובר בעבודת הנפש, כמובן, והבנה שאין מדיטציה בישראל שקשורה להתעלות כאדם שמתאפס בתוך השמיים, אלא אנחנו סולם מוצב ארצה, מגיע השמיים. אז אנחנו מבינים שעבודת השם שלנו זה קרקוע, זה חיבור יותר פנימי ויותר עמוק למציאות, ואם כן, הדת שלנו זה לא religious, זה לא איזה פולחן כזה שמאפשר לנו לברוח למקומות מוזרים, אלא להפך. עבודת השם שלנו זה קרקוע, זה חיבור למציאות. וכל הטיפולים וכל העבודות וכל עבודת הנפש, עבודת הרוח, עבודת השם, הכל בסוף מתחכז בתוך מילה אחת, וזה נקרא נסירה. כן? מה זה הנסירה? הנסירה זה כמו שאתם זוכרים שאדם וחווה נברו גב אל גב, והקדוש ברוך הוא ניסר ביניהם, והפגיש ביניהם פנים אל פנים, אז ככה אדם עם עצמו, ככה אתה קם בבוקר, אתה מרגיש כמו גב אל גב, כאילו לא מחובר לעצמך כזה. חי את החיים בלא מודע. כן, זה כמו אדם שעושה תנועה עם היד ומעיף איזה כוס. אז זה גב אל גב, זאת אומרת, הוא לא התכוון. אז אין פנים אל פנים למציאות. אז ככה כל ההתפתחות מתחילה תמיד בגב אל גב. ואז אנחנו עוברים תהליך של נסירה. שנסירה זה סוג של ריחוק מעצמך, ואז קרבה מחדש פנים אל פנים. בעצם כל הזוגיות שלנו היא כזאת, במשך המעגל של החודש, הבני זוג נפחדים ונפגשים. אז בכלל, ככה היום שלנו נראה. שבבוקר אנחנו קמים כאלה, וכל המבנה של התפילה שלנו, זה בסוף זה נסירה. אנחנו מתאפסים מהקורבנות, נקרא עולם העשייה, ואז יצירה, זה נקרא פסוק כדי זמרה, פן הרגשי יותר, ואז עולים למקום של שכל, של קריאת שמע, שזה בשכל יותר, שינוי דרכי חשיבה, שינוי אמונות, ואז אנחנו מתאפסים למקום של תפילת 18, שזה עולם האצילות. וכל התהליך הזה הוא בעצם תהליך של נסירה, אבל גם ערב ראש השנה אנחנו נכנסים לאיזה תרדמה כזאת, כדי שבזכות השופר אנחנו נעשה את התנועה הזאת פעם בשנה בראש השנה. החודש גם כן, ראש חודש. כל הקניין של מוחין חדשים הוא על ידי נסירה. אין בעצם עבודה בלי נסירה. החינוך ילדים, לאפשר נסירה. זאת אומרת, מה זה נסירה? שהילד לומד להתחבר לעצמו ושלא יהיה רק ההמשך של הגוף, של הרצון של ההורים שלו. הילד, אנחנו מעוניינים כהורים לחנך את הילדים שלנו שיהיו לעצמם. ביום הלידה האישה מסתכלת על העובר שנפר לתינוק תוך כמה שניות שהוציא מבטנה ואומרת לו, הרי אתה של השם יתברך, אני אשתדל לעזור לך להיות יותר גדול ויותר טוב והכל, אבל אני רק שליחה שמלווה אותך, אתה לעצמך. ולכן העבודה שלנו זה לאפשר לך לך מבית אביך, זה נסירה. לך לך מבית אביך, לצאת מהגלויות שלנו, מהפגמים של הגלויות, מאיפה שכל אחד בא, ולדעת שזה בסוף זה העבודה. אז המוחכבות היא אחרי זה שיש בכל כוחות הנפש, יש 10 כוחות נפש, כנגד 10 ספירות, 10 כוחות של הנהגה של השם בעולם, אז יש את הנסירה של כל כוח וכוח. בעצם כל כוח, אנחנו צריכים לקלף אותו. זה הנסירה. זה לקלף אותו, זה להוציא את החלקים השליליים, החיצוניים, המכסים, כדי אחרי זה בסוף להשתמש בחלקים האלה. ואת היצר הרע בסוף הופך להיות כוח של יצירה. כן? כוח בונה. אז בשביל זה צריך ריחוק לצורך קרבה. תהליך הנסירה זה, אם כן, זה העבודה שלנו, זה מה שאנחנו עושים בחלומות שלנו, כשאנחנו חולמים, אנחנו נכנסים לשינה, תרדמה, ואז אנחנו נפחדים מכל מיני חלקים של היום שעבר עלינו, כדי שבבוקר פתאום אדם יש לו, לוקח החלטות שונות, הוא אומר, אני אדבר עם ההוא, אני אעשה את זה, כי הוא חלם, משהו, חלום ישון החלמה, זה מחלים, כי זה מעורר את החלקים הציורים של האדם, מקום עמוק יותר. אז יש לנו נסירה שנקרא נסירת אב, כולכם זוכרים שיש לנו מוח אב ומוח אם, נכון? אתם זוכרים או לא? מוח אב זה מקום שנקרא כוח המדמה, מקום ציורי, מקום שמצייר את המציאות מבפנים, זה כוח שרואה את הדברים מבפנים יותר, ומוח אם זה מקום, מה קורה? הכל בסדר? יש כוח אם שנקרא מקום חושב, מרגיש ורוצה. ואנחנו בעצם צריכים לעשות את זה, לך לך מבית אביך, לך לך מבית אמך. השאלה היא קודם כל למה? יכול להיות שההורים שלי הם, הלוואי והייתי מגיע לאפר רגליהם של, של הוריי, אנשים מדהימים, מקסימים, איך, למה לי להיפרד? אז הפרידה הזאת זה לא פרידה, זה פרידה כדי להעמיק את המסר של ההורים שלנו, כדי לחדש משהו. אם באת לעולם, סימן שיש לך משהו לחדש, לא רק להמשיך את מה שהיה טוב שם. והחידוש שלך זה הצעקה שלה קודם כל, שלך. קודם כל, הנסירה מתחילה באיזה צעקה, באיזה אבת כאב. אבא של תחושה של חוסר אונים, של חוסר שליטה, וזה בסדר גמור. להרגיש לפעמים שלא הכל מתוכנת כמו איזה מחשב, אלא שאתה חי. יוצא לאיזה מסע רגלי כזה, בצבא למשל החיים שלנו, בשלוש שנים של צבא, הגנה לישראל, אתה עושה נסירה מדהימה. כי אתה נבחן מכל מיני חלקים בורגנים וכל מיני חלקים מפונקים כאלה. שהפכו אותך לבן של אבא ואמא, או בת של אבא ואמא, ועכשיו אתה נפחת להיות אדם יותר גדול. למה? כי אכלת קש. כי לך קשה לפעמים. כי מצאת את עצמך רחוק מהבית לפעמים גם שלושה וארבע שבועות, והדבר הזה בנה אצלך משהו. עכשיו זה אומר שכל העבודה שלנו היא כזאת, ויעקב אבינו הוא בדיוק מראה לנו את העבודה של הנסירה. זה עבודתו. כשהוא חולם על הסולם, מוצב ארצה מגיע שמיימה, הוא מראה לנו מי הוא האדם. האדם הוא אותה יצירה המופלאה הזאת, שמצד אחד יש לו שורשים עמוקים עמוקים בתוך האדמה, מצד שני יש לו אפשרות להסתכל על הכל בצורה מאוד עמוקה ומאוד מאוד פנימית. כדי להגיע לסולם הזה, שהשם ניצב עליו, אז צריך באמת לעשות איזה נצירה. כי במקלי עברתי את הירדן, כן? קטונתי מכל החסדים, מכל האמת, הענבה של האדם שהולך ללמוד 14 שנה תורה אצל שם ועבר מסופר. וכל המסע מכלל של יעקב זה מסע של אדם שמתקלף מכל הזמן, מתקלף כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. כל הזמן מזכך את האישיות שלו על ידי מפגש עם איסורים, קשיים והתמודדויות. גם היציאה מבית לבן זה נסירת אבא. כי מה זה הטיפוס של יציאה מבית לבן? זה יציאה מהגלות. איך יוצאים מהגלות? על ידי התרבולה של הכבשים. שהוא שם את הכבשים מול המקלות, שהוא מקלף, בצורה כזאת שכשהם מזדווגים והם רואים את המקלות, אז העובר והתינוק יוצא עם הציור של מה שהם ראו בזמן הייחוד. כלומר, להאמין בכוח המדמה. זה התרבולה של יעקב, שבזכות זה הוא הצליח מול לבן לצאת מבית לבן עם צון גדול, שההבנה שבכוח הראייה שלך אתה משפיע על המציאות. כן? יש פה איזה סוד גדול. האריזל משתמש במושגים האלה של ויאמר אליי מלאך האלוקים בחלום יעקב ויאמר הנני ויאמר שנה עיניך וראה כל העתודים העולים על הצון, עקודים, נקודים וברודים. זה שלושה עולמות בעולם של תורת הקבלה, שמדבר על מה זה עולם השבירה ועולם התיקון, כן? עולם העקודים זה אורות הפה, זה נקרא, שם הכלי הוא רעוע, נשבר, ואז נבנים כלים יותר משוכללים, וזה בעצם הנסירה. שיש לך איזה כלי כזה, התחלתי, אתה צריך לשבור אותו כדי לבנות כלי יותר מפואר, וזה העבודה שלנו בעולם הזה. באנו לפה לא כדי לאכול גרעינים. אפשר לאכול גרעינים, אגב, זה מצוין, אבל זה לא המטרה של החיים שלנו כאן. המטרה שלנו זה לזכות לחיי עולם הבא. זאת אומרת, שיהיה לנו הווה, שאנחנו נהיה אנשים שחיים באמת את החיים בעוצמה. כדי לחיות את החיים בעוצמה, אנחנו צריכים להבין שעלינו לפעמים לשבור את המבנה הרעוע שממנו אנחנו באנו, ולהאמין בחיים שלך. להאמין במה שאתה. להאמין בתוכן הנשמתי שהשם נתן בך, שאתה כל הזמן, כל הזמן מסוגל להיות בעצם נביא. זה הטבעיות של היהודי, להיות נביא. לא זכינו עדיין לנבואה, אין נבואה, אבל אנחנו מאמינים שאם לא נביאים אנחנו, אז בני נביאים, ובעזרת השם, נבואה תגיע. מה זה נבואה? זה נסירת אבא. מוח אב שהוא כוח המדמה, בקליפה שלו הוא דמיונות, תרבות הסמארטפונים, תרבות הארי פוטרים, ובזכות הנסירה אנחנו בעזרת השם נתכוון בתפילה, נהיה בתוך התפילה שלנו, נחיה את החיים באמת בצורה אמיתית, בצורה עמוקה, לא כמו התרבות הזאת שנקראת תרבות מואב, כמו אב, כאילו הבא, שזה תרבות שגלות כזאת ש, שמשתלטת עלינו בצורה מפחידה, שאדם כבר אין לו אוהב, אין לו הבנה שהכל מתחכז עכשיו במה שהוא עושה. הדמיון יוצר אצל האדם תחושה של כל הזמן צריך לרוץ בכל מיני כיוונים שונים, לדעת את הכל, להתעדכן כל שעה על מה שקורה בבזג אוויר, בחשבון בנק, בחדשות, בחנייה. אז זה הסתכלות כזאת מחווית באמת מדהימה, אבל מצד שני אדם מאבד את המדמה שלו. אז זה הניסיון שלנו שאנחנו עוברים, שנקרא עקודים, נקודים וברודים. אבל מה הבעיה? מה הבעיה בעצם? כדי לאפשר את הנסירה הזאת, למה אנחנו לא עושים את זה הרבה פעמים ואנחנו מתעכבים בזה, אנחנו מבזבזים את זמננו, אנחנו מפחדים מלא להיות בשליטה, מפחדים מהאי שליטה. כל הבעיה של הנסירה, כדי שתהיה נסירה באמת, השלב הראשוני של הנסירה, אמרנו, זה להרפות. בלי הרפאיה אין עבודת השם. תדעו לכם, מי שבמתח, הוא עדיין בפרוסדור, הוא לא נכנס לטרקלין. קודם כל, אדם צריך להרפות, לעשות נשימות, לעשות הרפאיות. זה שלב מאוד 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 קריטי של, של הנסירה, אבל זה רק התחלה. השלב של ההרפאיה עדיין אתה גב אל גב. השלב הקריטי של הנסירה זה הבעה רגשית. כלומר, תאפשר לעצמך לצעוק אל השם, לצעוק מה שאתה חווה, להביע את עצמך דרך יצירה, דרך כלים של יצירה, דרך זה שיש שיחה עם חבר, שאתה מביא את עצמך. השלב הראשון הוא קודם כל להביא את הג'יפה. אז זה לא קל. אדם שמביא את הג'יפה, מה הוא מרגיש אחרי זה? על הפנים, נכון? זאת אומרת, מה ההתחלה של התהליך קודם כל? להרגיש ירידה. כן, ירידה, אבל ירידה לצורך עלייה. בסדר? ירידה, שאדם מרגיש שיש איזה זה, זה, זה קושי, אבל כל זה כדי שיוכל בסוף להתחבר יותר פנימה. אז הנסירה הזאת, היא מתחילה בהרחקה. בהתחלה, כדי שאדם יתקדם, הוא צריך בהתחלה להרגיש שקצת קשה לו. זה בסדר גמור. כמו שאתה נכנס לשינה, אמרנו, מה זה לישון? זה לדעת שאתה עכשיו לא בשליטה, זה מצוין. תאפשר לעצמך, אתה בידי השם יתברך, מה שנקרא. נכון? זאת אומרת, אתה עכשיו לא עם השכל שלך, אתה הולך לישון. אז השינה מלשון שינוי, כי אתה עובר נסירה. אז זה השלב ההתחלתי. אחרי זה אמרנו, שינוי דרכי חשיבה. כן? כלומר, על ידי זה שאני צועק את הכאב של החיים, אני יכול סוף סוף להגיד, טוב, אני עכשיו מאמין בעצמי. עד עכשיו היה לי אמונה מקבילה, זה נקרא, אמונה לא נכונה, שאני לא אדם בסדר, ושאני אדם שצריך לסבול כל החיים, לזה באתי. ככה אחד הולך, מתהלך עם התיק הגלותי שלו על הגב, באתי לפה כדי שכולם ידרכו עליי, ככה, זה לא נכון. האמונה האמיתית, אתה אדם מדהים, אתה אדם טוב, תאמין בטוב שבך. למה זה לא עובד? כי אתה לא עשית נסירה. אז הנסירה זה שלב התחלתי, כדי שנוכל, אחרי זה בסוף, בסוף התהליך, בהתחלה פנים אל גב זה נקרא, ואז פנים אל פנים, להתחבר לאמונה נכונה, שאתה בסדר גמור, אתה אדם טוב מאוד, תאמין בטוב שלך, תאהב את עצמך, תאמין בכוחות שלך, וכמובן תוך כדי גם השם יתברך. כל הכתיבת תהילים של דוד המלך עברו דרך מסע, אתה קורא תהילים, אתה מרגיש שדוד המלך עבר כל הזמן מסע, כן? זה לא אדם שכתב שכלי, זה... אז יש הרבה מדבר שם, טעו במדבר בשמעון דרך, כן? עיר מושב לא מצאו, רעבים גם צמאים וכו' וכו' וכו'. ואז יודו לשם, כן? זאת אומרת, ממעמקים קראתיך, ממעמקים, למה ממעמקים קראתיך השם? אם אני לא ממעמקים, אני לא יכול לקרוא אותך השם. אז לא צריך לפחד בעצם, זה האמירה, כן? לא צריך לפחד משום דבר. ילד מתבגר שמגדל לבלורית בצבע ירוק, זה בסדר, זה חלק מהתהליך. תתפלל ותאהב אותו ותדע שהרבה דיבור איתו והכל, הכל יחזור. הוא עושה את הנסירה שלו בצורה קצת דרמטית, באמת ירוק פה זה לא יפה כל כך, אבל לא משנה. זה הדרך שלו, אחד הוא שם הגיל על הלשון, אחד זה לבריאות. העיקר שבסוף הוא יבין שיאמין גם שהנסירה לא חייבת לעבור דרך כל מיני קעקועים וכל מיני דברים כאלה, כל מיני סימני מרד, אלא בצורה טבעית. בסוף הנסירה זה משהו שעם חינוך טוב, הילד עובר את זה בצורה טבעית, לא צריך שבירת כוסות כל יומיים. אז דוד המלך ממשיך, מזמור לדוד ביותו במדבר יהודה, כמה צמה לך נפשי, כמה לך בשרי, כן? זאת אומרת, הדיבור במדבר הוא לא הדיבור בעיר. אנחנו נראה, במדבר יש מקום שאדם הוא מוצא את עצמו במקום שממה, מקום שאין שם קיום, הוא מרגיש נקודה קטנה מול האינסוף, שם אפשר שישחרר קצת איזה משהו בתהליך הנסירה. העיר זה מבנה שבנויה כדי שלא תהיה נסירה. כל ההתחכמות המערבית היא יצירת נסירה. איש הקניון, אחד בשם דניאל שליט, אתם מכירים, כתב איש הקניון, ספר מאוד 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 יפה, מסביר שכל התרבות המערבית בעצם היא בנויה לפי העיקרון שתמיד תהיה במרכז. כל מה שאתה רוצה, תקבל. נברגן אותך, נפנק אותך. ואז ניצור ייצור כזה שאף פעם לא מרגיש חסר. ואז אף פעם לא יעשה נסירה. ישר ילד קטן כזה. כל הזמן בחיין, כל הזמן זה כזה קטן, קשור לאבא ואימא שלו כזה, לא מתחתן עד גיל 50. כל מיני דעות, כל מיני מחשבות, לא קשור למציאות, לא קשור לחיים. כי אין חיים בעיר, הכל בכאילו, כן? אז יש אנשים מדהימים בעיר וגיבורים גדולים, וכמובן, לא כל מי שגר בעיר הוא כזה, אבל המבנה של הקניון, המבנה של התרבות המערבית, זה ליצור אדם חלש, רגשן, לא בנוי. כי הכל מסביבו כל הזמן. העבודה של הנסירת אב, הבנו אותו, להיפרד מסור מרע ועשה טוב, להיפרד מתרבות הדמיונות, מדברים שמצטיירים מבחוץ, שמונים מאיתנו לבנות את הציורים הפנימיים שלנו. מה זה הנסירת אם? גם היידיש שבאמה מכל העדות משתלטת על העסק של הבית. וצריך לדעת להגיד לאמא להתראות, אני הולך ללמוד תורה. כן? מה, אני רוצה להישאר בבית, מיטה שלי, זה תנאי. לא, צריך לצאת. למה צריך לצאת? הנסירת אם, מוח אם, זה מקום חושב. מה זה נסירה ממוח אם? זה ללמוד להתבונן בעצמך. שיש לך דעות עצמיות משלך. שאתה לומד מתוך המפגש עם המציאות, אתה לומד תורה. כן? אומרת הגמרא במסכת עירובין, ידוע, אמר רבי יוחנן, אלמלא לא ניתנה תורה, היינו לומדים, צניעות מחתול, גזל מנמלה, ואריות מיונה, דרך ארץ מתרנגול, שמפעס הקרבואל. כלומר, מה זה ההתבוננות הנכונה? בטבע, כן? יש היום גן יער. מה זה גן יער? זה קיבל אישור ממשרד החינוך. ילדים שגדלים לא בתוך מבנה כזה, כמו זה, אלא ביער. עם גשם, עם שמש, עם כל מה שיש במזג האוויר, עם נחשים והקרבים. והם יודעים בדיוק הגבולות של הגן. וזה אומרים שזה ילדים שמאוד יודעים לקחת אחריות על עצמם. כי הם פוגשים את החיים. זאת אומרת, זה נסירת אם, זה הפור מגן, נכון? זה בדיוק מה שקורה בגן יער הזה. שילדים האלה, הם פוגשים את החיים. הם לומדים להתבונן בעצמם. הם לומדים לפתח חשיבה עצמית. חשוב. חשוב. זה הפוך מלגדול בתוך מבנה. סגור, עם גג, עם רצפה, עם מזגן. כן? אז לא אומר שצריך ללמוד תורה בשדות. כן? אפשר ללמוד תורה בבית מדרש, אבל לפתח לפחות את התכונה הזאת. את התכונה שאתה יכול לחשוב חשיבה עצמית. זה נסירת אם. הבעיה גם כאן זה, כן. אנחנו צריכים לבנות קודם כל מוסדות מסוג אחר. קודם כל צריך לעשות שינוי. אבל יש המון המון שינוי היום כבר. כבר יש הרבה מאוד שינוי. הרבה מאוד. אני רואה בישיבות, בבית ספר יסודיים, המודעות של לתת מחווים לילדים ולשנות. מה עשו מחקר עכשיו? עשו מחקר עם, לא זוכר, עם בעלי חיים. מה סיפחו לי לפני אתמול? וואי, איזה זיכרון. רגע. שתלו בתוך ארברים, או איזה גן אוטיסטי, הפכו איזה ארבר לאוטיסט, בסדר? זה מחקרים שעושים. ואז הוא קורא עם עצמו, כל הזמן סגור לתוך עצמו, לא משחק עם אף אחד, לא כלום. ואז, אני לא אומר מדויק, בערך. משנים לו את כל הסביבה, שמים לו סביבה מאוד מאוד מגרה, מאוד מעוררת רגש והכל. ורואים איך לאט לאט הוא יותר ויותר מתעורר. ומצאו, 50%, לא הכל, אבל 50%. ואתה רואה שאדם שמסתובב וחי את החיים ופוגש אנשים ומקבל הארת פנים ומגיע למכון מאיר ומקבל חיבוק מזה ולומד תורה, הסביבה, המפגש, איך הוא פועל על האדם. זאת אומרת, האדם הוא צריך להאמין בעצמו. אז היום בבית הספר יש איזו תודעה כזאת, יש איזו מודעות של לעבוד על החלקים החיוביים של התלמידים יותר, פחות לבקר אותם יותר, פחות לתת ציונים בתעודות, הרבה מאוד דברים לטובה משתנים. הבעיה שלנו זה הענבה. כדי להתחיל את התהליך הזה של הנסירה, צריך להיות ענב. מה הבעיה של הענבה, אומר הרב בלייכר, שהענבה היא דורשת ממך להרגיש פחיה. כאילו חלש, כאילו, בוא תראו איך הוא כותב, כותב זה מאוד מאוד יפה, לכאורה, מידת הענבה היא דבר שהוא נגד הטבע. מה זה להיות ענב? כשדורשים מהאדם להיות ענב, משמעות הדבר באופן פשוט הוא לגזול ממנו את אישיותו. בסדר? אומרים לבן אדם, תחטוף סתירה, תשתוק. אתה ענב, אתה בענבה. לדוגמה, אם האדם פוגע בך, אל תשיב לו. תבטל את עצמך. כן? תחשיב עצמך לכלום. לפי זה מידת הענבה באה עם הרגשה של שפלות, עצבות ואף כעס. כדי לשמוח, הענבה, כן, כדי שהענבה תהיה מתוך שמחה, כדי שתמלא את האדם שמחה ורוממות, יש צורך שתכונה זו תהיה מוטבעת באדם. אולם אם האדם שייך בטבעו אל עולם הכלל, זאת אומרת, כל הבעיה, הוא אומר, זה להיות שייך בזה אידיאל גבוה. כשאדם יהיה טבעו, שייך בטבעו אל עולם הכלל, אל עולם האידיאלי, זה נסירה. אדם עושה נסירה מי? עבודה פרטית שאני מסביב עצמי לעבודה כללית, לאידיאלים גדולים. ואז מה קורה לאדם הזה? כן? זה הפעם עבודה בכתר. מה זה עבודה בכתר? הכתר קשור לאמונה. אדם יש לו אמונה קטנה קטנה. הוא מאמין שהוא רוצה להיות צדיק. זה כבר יפה, נכון? יפה. אבל זה עדיין קטן. כי הוא עדיין ברמת הפחת. הנסירה שם היא לעבור לרובד כללי יותר. שאני אכפת לו מעם ישראל. אז מה אכפת לי? עכשיו יש לי משחקי אגו עם ההוא שתפס לי את החניה, מה אכפת לי שתפוס לי את כל החניות, שאני אפחייר של כל החניות בזה. בסדר, מסתובב עוד 5 דקות. לפעמים על הכביש, בנסיעה, אתה רואה אנשים מתווכחים על שטויות. אם הם מבינים על מה, אם הם רואים את הסרט מלמעלה, את כל החיים שלהם, הם היו מתביישים כל המשחקים על הכביש, מה זה הדבר הזה? והכל בגלל קטנות מוחין, מה שנקרא, כן? ומה זה קטנות מוחין? חוסר נסירה, זאת אומרת שאדם חי עם אמונות מגבילות, זה נקרא. אמונה קטנה, והוא לא, הוא לא רואה את ה... הוא לא מתקלף, אז הוא נשאר באמונה השטחית הזאת. אז אומר הרב בלייכר, כל הספרים שלו זה מדהים, זה פסקה מדהימה, והוא מכיר בכך שהוא מבטא את עצמו ואת עצמיותו כאשר הוא מוציא אל הפועל בחייו את אותו עולם כללי אליו הוא שייך. זה הערך שלך, זה ערך עצמי. זה ביטחון עצמי, ביטחון עצמי. ביטחון עצמי, תהיה שייך לעניין גדול. ואז תרגיש ערך באמת. ממילא הענווה כלפי הגודל האלוקי, כלפי האמת האלוקית, מוסיפה בו כוחות ושמחה. זה אדם שמח, זה אדם חזק, זה אדם שמרגיש ערך עצמי. אבל כל זה בעצם מלמד אותנו מה זה הענווה, זה חיים מדבר. זה החיים שאתה... אין לך מענה, כאילו, אתה סתם, אתה הולך, תחשבו, אתה הולך עכשיו במדבר, אין שביל, אתה הולך, בכלום כזה. וקצת מים, קצת קמח, קצת גפחורים, זהו, הישרדותי כזה. ומאז, מה אתה פוגש? פוגש את האינסוף. אתה פוגש את עצמך קטן, קטן, קטן. הפוך מהעיר. בעיר הפכו אותך לאיזה אלוקה, שאתה מלך כזה עם משקפי שמש, פה עכשיו אתה רואה פתאום מי אתה, איפה אתה. ובתוך בתוך הדבר הזה אתה מתחיל את החיים, אתה מתחיל באמת לחיות באמת חיים שיש בהם יראת שמיים, כלומר ערך פנימי. הערך הפנימי שלנו מתחיל בזה שאנחנו קודם כל מרגישים את עצמנו, יודעים להרגיש את עצמנו קודם כל, כמה אני עכשיו עם המשחק שאהבו אותי, שלמצוא חן, לרצות, די, 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 אני רוצה להיות אמיתי. כדי להיות אמיתי, אני צריך להתקלף. ההתקלפות הזאת, יש כל השיטות הטיפוליות החדשניות, זה לשנות את האמונות המקבילות שלנו. לשנות שם את הנקודה, איפה שהכל, הכל, הכל, משם הכל נובע. כן? אדם עובר חוויה טראומטית, שני אנשים עוברים אותה חוויה טראומטית, אחד מאוד ייפגע, אחד בכלל לא ייפגע. למה? כי אחד בדרך, בהתחלה לא ימין כל כך בעצמו. אז החוויה הטראומטית יושבת על חוסר אמונה בעצמי, ואז הוא מרגיש יותר שזה פוגע בו. אבל אדם שהוא מאמין בעצמו באמת, ומשנה את הדפוסים האלה, אז הוא שונה. אז מאיפה זה בא? ידוע, היה מחקר בבר אילן לפני כמה שנים, בדקו מה גורם החוסן של הפוסט-טראומה, כן? מה שנקרא פוסט-טראומטיק סטרס, זה הפכה פוסט-טראומטית. אז מה נקודת החוסן? שייכות לאידאל. כן? זה גם אצל הערבים, אגב. יש מה שנקרא ערבים שהם חנונים, אירוניסטים כאלה, הם הרבה יותר נפגעים מבחינת השוק הנפשי, כן? מאשר ערבים שיש לחמאסניקים, כן? אז ככה בדקו את זה, ממש הלכו לכפרים ובדקו והלכו. אז תודה, זה כל אדם. השייכות לאידאל גבוה, לערך עמוק, עושה שאתה פחות נפגע. אתה פחות קטן, אז אתה יותר גדול, זה אכפת לך. אז בגלל שאתה אכפת לך, עשית נסירה בעצם. הנושא הזה גם נושא בכל סוגיה. עכשיו תקראו כל סוגיה, שם הנושא של נסירה. כרגע נושא של תאוות ממון. זה תאוות ממון, זה חוסר נסירת המלכות, זה נקרא. ואת החיבור למציאות שלך לא מתוקן. אדם חושב שאם יש לו יותר כסף, יותר מאושר. באמת, אין לו איזה הוא אשר שמה בחלקו, אז הוא רוצה את האושר החיצוני הזה כדי להרגיש שווה משהו. מה זה? ידוע שכסף זה גם צריך אחד צוי, תוריד מצוי. כן, זה נותן תחושה כזאת של סגירת הפער. אז הרב, הבאתי פה הרב שגר, ספר מאוד יפה על שיעורים שלו על ליקוטי מוהר"ן. ההתמודדות העמוקה של המאמין מצויה במקום של הפער בין האמונה הסובייקטיבית, אני רוצה הרבה כסף, רוצה להרגיש שזה, לבין המציאות האובייקטיבית. כסף זה כאילו, זה שווה משהו. פער זה מתעצם בהטייה של תאוות ממון, שעניינה שאיפה לקניינים ולבעלות נתפסים בתור הממשות אובייקטיבית. אני יש, אני שייך למשהו, קניתי את זה, זה שלי, כן? עוד פעם, תרבות המערבית, תרבות מערבית, מה היא עשתה? חוסר נסירה בכל הספירות, זה הנצחות, כן? זה הנצחות, זה המערב, ליצור שאדם לא יתנסר לעולם בשום דבר, חסדים שיהיו תאוות, רק יישאר בתאווה. ומי שיתרגל לחשיבה כזאת, לא בנקל יוכל להתנתק ממנה. אוהב כסף, לא יסבע כסף. אולם האלוקות שאלה מנסה האמונה האובייקטיבית, שאתה מאמין שהכל יש, אתה לא צריך את כל הזה, יש, הכל בסדר, זה יבוא ממנו, השפע ממנו. במקום הזה, להגיע אינה דבר שמנחסים אותו ואוחזים בו. ולכן, תאוות ממון חוסמת את הפן האובייקטיבי של האמונה. טוב, פסקה קצת מורכבת, אבל יש משהו בתאוות ממון שאתה מחפש יש, ערך, שייך, שווה, כן? זה בעצם חוסר חיבור למציאות בפשטות, כן? איש הקניון, איש המדבר, תנסו לצייר, כאילו, אחד שלקחו ממנו את האפשרות לבחור בדעות משל עצמו, כי אומרים לו, תקנה, תתלבש ככה, תחשוב ככה. ואחד שהוא כולו בוחר, כל רגע הוא בוחר. הוא יכול ללכת לכאן ולכאן, יש לו כל זמן, כל זמן בחירה, כל זמן. אין רמזור אדום, הוא הולך. התפיסה נקראת את הרב לוריה, בבית גנזי על פרשת במדבר, מי זאת עולה מן המדבר, שעל ידי שתגיע למדרגת מדבר, יהיה לכם תורה. כן, יש מדרש בכמה מקומות, בשיר השירים רבה, בכל מיני מקומות, שכל זכינו דרך המדבר, התורה, השכינה, המן, הבר, הכל. עם ישראל, שעל ידי שתגיע למדרגת מדבר, יהיה לכם תורה, אומן, וכל העניינים והמעלות הרוחנים. בחינה זו, ירשועה ישראל מיעקב אבינו, שנקרא כך על שם עקב, בחינת דלה וענייה. זה יעקב אבינו. יעקב מלשון עקב, בחינה של דלה וענייה, ענווה. והוא מה שנראה לו במראה הסולה, מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. כיוון שהוא לקח מאבני המקום וישם מרשותיו שמורה על בחינת מדבר ושפלות, לקח אבנים, שם מתחת לראש, זה בחינת מדבר. שבשפלות שהיית בו, הרי אף שיש בעלי מדרגה כמלאכים שעולים ויורדים בו, אבל השם ניצב עליו. דווקא רק אתכם ידעתי, משום שהוא מבחינת מדבר, וזכה לכל ההבטחות, כמו שאמר, קטונתי מכל החסדים. נסיים עם פסקה מהזוהר, שהזוהר על פרשה הבאה, פרשת וישלח, כותב שדבר פלא, אני אתרגם ישר את התרגום, בא אדם להתאר, נכנע יצר הרע לפניו, בסדר? אדם רוצה להתאר, הקדוש ברוך הוא פותח לו, זה נקרא נסירה. יש לך רצון, זהו, אני רוצה לעשות תשובה. מה זה תשובה? לרב קוק יש הרבה פסקאות שמה בעבירות התשובה, אתה עובר דרך איסורים. למה איסורים? כי אתה צריך להיפרד מחלקים שהיית תלוי בהם. אז אתה כל הזמן יש לך את ה... זאת אומרת, אני לא יכול בלי זה, לא יכול בלי זה. אפשר בלי קפה, אפשר בלי קפה, אפשר בלי פחמימות, אפשר בלי פחמימות. אפשר בלי סמארטפון, אפשר, בטח, אפשר, מה זה אפשר? חופשי. אז בא אדם להתאר, נכנע היצר לפניו, והימין שולט על השמאל, היצר הטוב שולט על היצר הרע. ואז, תקשיבו טוב, שניהם מתחברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא הולך. מה, היצר הרע שומר עליי בסוף? חשבתי שאני רוצה להיפרד ממנו. איך הוא שומר עליי? לא יכול להיות. יש תהליך מדהים פה. איך זה יכול להיות שהחלקים הרסניים, הדחפים, בסוף הם אלה שגם שומרים עליי? כן? אבל כותב הזוהר, כי כתוב, כי מלאכיו יצא משמוכה בכל דרכיך. מה זה כי מלאכיו? מלאך טוב, מלאך טוב, מלאך רע. איך היצר הרע שומר עליי? איך זה יכול להיות? אלא ניקח אדם שחווה איזה חוויה טראומטית, בסדר? חווה חוויה טראומטית, מה הוא עושה? מוציא הגנות, בסדר? מוציא שרפץ. מה עושה אדם שהוא מוציא שרפץ עכשיו? הוא כאילו מרגיש כאילו מוגן. עם עבודה טיפולית נכונה, הוא ייקח את השרפץ הזה, יהפוך את זה לכוח, לכלי. ואהבת את השם בכל לבביך, גם עם היצר הטוב וגם עם היצר הרע. איך אפשר לאהוב את השם היצר הרע? עם החלקים הרסניים האלה שהוצאת, עכשיו אתה הולך לעשות תשובה עם זה, הוא צריך להפוך את הכוח הרע הזה לכוח חיובי, כוח של יצר לכוח של יצירה, כוח של יצר לכוח של אומץ. אתה עכשיו השתמשת בכוח של הרע והפכת את זה לטוב. הוא לא נעלם. זה אנרגיה שיש לך. אדם שיש לו תוות ממון, הופך את זה לאמונה בשם, הוא מאמין בשם כמו שהוא מאמין בממון שלו. זה אותו כוח, זה אותו אנרגיה. וזה מה שעושה נסירה. נסירה בסוף יוצר פנים אל פנים עם החלקים שהיו לכאורה שלילים, שרצינו להיפרן מהם, להיקלף, נכון? לא להתקלף. אבל בסוף אתה עושה פנים אל פנים, איך זה יכול להיות? איך אני לוקח חלקים שהם היו הרסנים, הופך את זה לפנים אל פנים? אז זה הנושא של הנסירה. שבסוף גם החלקים ההרסניים האלה, הם יכולים להיות החברים שלך. אם אתה רק מאפשר לעצמך להיות בענווה, לא להיות בשליטה, לאפשר לגלות את המקום העצמי שלך, להשתייך לזה אידאל גבוה, לשנות את האמונות המקבילות, לעשות את הלך לך מבית אביך, לצאת לך לך מבית אמך, ללמוד להתבונן בטבע, להיות מול הטבע, לחיות אותו. ואז אתה שם לב שפתאום משהו משתחרר. מה זה משהו משתחרר? יש חלקים שהם היו אכסנים, איפה הם? עכשיו אתה תשתמש בהם כדי לעבוד את השם. במקום שחוזר בתשובה עומד בו, אין צדיק גמור יכול לעמוד. המקום של הכוח הזה שרכשת, ושאתה עושה איתפך. אתה הופך את הכוח הזה לכוח בונה. אז באמת אתה נקרא אדם שעושה תהליך של נסירה. וזה מה שהאדם עושה כשהוא עולה במדבר. או בחיים בכלל, שהוא מאפשר לעצמו להיות בבחינת מדבר, להתבודד, להיות במקום שאין, אין עכשיו, אין אף אחד, אני יכול להיות איתו, לבד. אז יש באמת אפשרות שאדם יבנה מקומות פנימיים יותר, יותר, יותר עשירים, יותר מלאים, יותר אמיתיים. עבודה דרך הגוף, מה שעושים בטיפול, או דרך הרבה, הרבה טיפולים כאלה שאנחנו עושים היום, הם עובדים לפי המודל הזה. שיש חלקים, למשל אדם יש לו חרדה, החרדה, אנחנו מעצימים את החרדה, פוגשים אותה, הופכים אותה ליראת שמיים. אותו כוח שהיה כוח שמפריע לך, הוא יכול להיות כוח שמעצים אותך. זה בחירה. אתה יכול לבחור לעשות את הדבר הזה. אני חוזר, 4 שלבים לדבר. תמיד. לא להתפעל משום דבר, להרפות, שחרר, זאת עבודה גופנית של הרפיה. באמת, הרפיה אמיתית, שתיים, לדעת לוותר רגשות, להוציא רגש, לא לחנוק אותו. שלוש, לשנות דרכי החשיבה, כלומר להעמיק את המחשבה למקום השני. יותר עמוק. השני, להביע רגשות, להוציא רגש. השלישי, שינוי דרכי חשיבה, ואז הרביעי הוא ממילא, ממילא שלך חיבוק עצום עם החלקים ההרסניים שלך, אתה מתחיל לאהוב אותם, ואז אתה מתחיל עכשיו להפוך את זה לכוח בונה. מה שפלא פה, זה לא מאבק. יש לך חלקים הרסניים, יש לך משהו באישיות שלך, שאתה כועס על עצמך, איך אני כזה, איך אני כזה, אז אתה צריך לחבק את החלקים האלה, זאת אומרת, להבין שלא עליך עכשיו לסלק אותם, אלא להפך אותם, להשתמש בהם, אז לאהוב אותם. אדם לא מצליח לעשות דיאטה אם הוא לא אוהב את עצמו. הוא לא מבין שמאחורי התאווה שלו, למשל, יש אהבה גדולה. והמאבק, המלחמה פה היא לא נכונה. משהו של התפייסות עם עצמנו. כן, זה הנסירה. מה שלומכם? בסדר? עשיתם נסירה? עשרתם? לא, עוד לא. טוב. פעם נעשה סדנה של נסירה. טוב. זאת השם. זאת השם. נעשה זה מעשי.